אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע עם מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. מה שכרוך, ככה קוראים לנו. שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה, או באתר של כאן, ושמחים שאירה וקסלר ותמיר צוברי כאן איתנו כדי לעשות את התוכנית עמנו, וגם מאיה סלע, שלום.
שלום יובל אביבי, תשמע, אנחנו נדבר היום על מחלה, נושא אקטואלי, על האופן שבו הגוף האנושי נכנע לה, והדרך שבה הספרות נכנעת בעצמה ומתפתה לעולם הדימויים הזה. אתמול התקיים סימפוזיון בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, שעסק בגוף ובמחלה בספרות ובתרבות המערבית. אנחנו נדבר עם החוקרת קרינה אלכסנדרוף על שחפת, ועל הקשר האדוק שבין המשוררים האידים והמחלה הזאת, השחפנים.
כן.
וגם יש משהו רומנטי בזה,
נכון.
במבט לאחור. אני לא חושבת שבזמן שזה קרה זה היה רומנטי. אבל היום אנחנו מסתכלים על זה ככה.
חושבים שזה רומנטי. לא, כבר אז חשבו שזה רומנטי.
אתה חושב?
סוזן סונטה כותבת על זה, אנחנו נדבר על זה עם קרינה אלכסנדרוף. היא כותבת על זה שזה הייתה מסעת נפש בספר מחלה כמטאפורה. היא כותבת שכל מיני נערות ענוגות, ממש הייתה מסעת נפש שלהם לחלות בשחפת כדי שהם יוכלו לכתוב על זה ולהיות חברות.
משוררות שחפניות.
משוררות שחפניות, הם ממש בזמן אמת רצו את זה.
אוקיי, אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. אנחנו נדבר גם עם הסופרת שרון קנטור, שהוציאה עכשיו ספר ילדים חדש. שיבויה ושיקויה עפות למדבר, על שתי פיות כבט שמבקשות לעשות משהו שנדמה שהוא בלתי אפשרי, אבל הולך להן די בקלות. ספר מאוד יפה, ובעיקר אני רוצה לדבר איתה על העובדה שזה לא יצא בשום מוצאה לא גדולה, לא קטנה ולא בינונית כמעט, הייתי אומרת.
דפוס בית, זה
דפוס
ההוצאה.
דפוס ביתי.
ככה נקראת ההוצאה, דרך אגב, דפוס בית.
ההוצאה גם נקראת דפוס בית, וזה באמת דפוס ביתי.
כן, תופרים ספר ביד.
זה ממש עבודת יד, אז חפץ אומנות גם.
כן, אבל המודל הכלכלי קצת תמיד...
תמיד יש לך בעיה עם המודל הכלכלי, אבל
כי אני רוצה שדברים כאלה ישרדו.
יש אנשים שזה לא המניע שלהם. תבין את זה.
איך, מה?
תנסה להקל את זה.
אבל בסוף קוטג' במקולת, איך קונים אותו?
עובדים בעוד כמה דברים אחרים. הבנת?
אני לא אוהב את זה. אני חושב שמי שעושה דברים יפים צריך להרוויח מזה כסף.
העולם הוא לא כזה.
העולם, זאת אומרת שאני עומד להתאכזב.
נכון.
טוב.
הגעת לגיל 40, אנחנו רוצים לספר לך את האמת על העולם.
אוי ובוי. אי אפשר לדחות את זה ב-40-50 שנה?
לא.
אוי ובוי. טוב, בואי נדבר על רמאות. כל סופר רוצה להיות ברשימות רבי המחיר. זה אפשר, אני חושב שאפשר לקבוע בצורה נחרצת. אפילו פה בישראל, מקום שבו לרשימות רבי המחיר יש השפעה מינורית, ועוד פחות מזה הן מעידות, עוד פחות מההשפעה שלהן מהוות עדות אמיתית על הצלחה, כי הרי זה לא אומר שמחרת הרבה, זה שאתה ברשימות רבי המחיר.
לא, ברשימות רבי המחיר, וגם בארץ אנחנו פחות נוטים להאמין בדיוק למה שהולך שם.
אבל עדיין, למרות זאת, כולם רוצים להופיע ברשימות האלה, וברגע שהם מופיעים, שהם מתהדרים בזה, וכותבים על זה בפייסבוק, ואיזה יופי, ושמים תמונה, וזה עוד יותר ככה במקומות מתוקנים, כמו בריטניה נגיד, שם הנוכחות ברשימות האלה היא מקדם שיווק מצוין, זאת אומרת, הם לרוב מפעילות איזו תגובת שרשרת כזאת, שבה המחירות מובילות לעוד מחירות.
גם פה זה ככה, למה רוצים להיות ברשימת
נכון.
כי אם אתה שם, אז קונים אותך עוד.
נכון. זה כמו שכסף הולך לכסף. אבל לא, פחות קשור לכסף כאן, פשוט.
אין מה לעשות, אתה אוהב כסף.
כן, אוהב כסף. תנו לי כסף. הגביע הקדוש בבריטניה, המקום שכולם רוצים להיות בו, זה הרשימה של הסנדיי טיימס. לנו אין את זה יותר, נכון?
אין לנו גביע קדוש.
אין לנו
עיתון שאליו אנחנו עושים עיניים ואומרים, שמה אנחנו רוצים להיות ברשימות.
לא, יש רשימות של הרשתות, ויש את הרשימה, הייתה את הרשימה של ידיעות, של החנויות העצמאיות, שאי אפשר להגיד שהיא הגביע הקדוש.
לא, אבל היא הצילה את החנויות, את ההוצאות הקטנות, מזה שאפשר היה פשוט להתעלם מהם.
נכון.
והיא שמה להם זרקור.
נכון, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזה הרשימה של הסנדיי טיימס, או שזאת הרשימה של הניו יורק טיימס, המקבילה של הסנדיי טיימס בארצות הברית.
אז ככה, תשמע. לפני כשבוע נחת במקום השמיני ברשימה של הסאנדיי טיימס, הספר של הסופר הבריטי מרק דוסון עם המותחן שלו שנקרא The Cleaner, שיצא בבית הוצאה עצמאי ולא גדול, מה שרק מגדיל את ההישג כמובן, אלא שהסופר הזה החליט להיות פרואקטיבי ולא לחכות שכולם יקנו את הספרים שלו והוא ייכנס לרשימות. הוא פשוט קנה בעצמו 400 עותקים ב-3,600 פאונד ונדחק לרשימה. זאת גם אופציה.
הדבר הראשון שזעק לי כשקראנו את זה, זה שהזעזוע שגם בבריטניה המעתירה צריך רק 400 עותקים כדי להיכנס לרשימת רבי המכר. גם אם נגיד שכמות זהה נמכרה באופן רגיל, לבני אדם אמיתיים ולא בוטים, שרצו לקנות את הספר באמת והלכו וקנו את זה, והוא נכנס בזכות מכירת 800 עותקים. זה עדיין נורא מעט. זה הכל? זה כל מה שצריך? מלא שבישראל, כדי להופיע ברשימת רבי המכר, מספיק שתמכור מספר דו-ספרתי של עותקים, אבל בבריטניה זה מקום שעדיין קוראים בו.
לא רק עדיין קוראים, פשוט יש שם יותר אנשים מפה.
נכון.
בוא נסתכל על זה גם ככה.
אני חושב שבאופן יחסי זה, אם משווים לגודל אוכלוסייה, זה ממש מזעזע.
אז תשמע, זה לא בדיוק. אנחנו יודעים את המספרים, כי הוא לא מתבייש בדבר הזה, והוא דיבר על זה בפתיחות, בפודקאסט שלו, והוא הסביר למה הוא עשה את זה. הוא גילה שלפי מדד המחירות של נילסן, אגב, שם יש גם מדד מחירות
אמיתי.
אמיתי, שאתה יכול להאמין למה שאומרים לך, שאין אינטרסים. אולי, לא יודעת. לפי מדד המחירות של נילסן, הוא גילה שהוא מכר 1,300 עותקים, מה שהביא אותו למקום 13. 13 זה מחוץ, כי יש לנו רק 10 ספרים ברבי כן. המכר, נכון? אז הוא החליט לקנות את העותקים האלה בעצמו, כדי להיכנס לעשירייה הבריטית, כלומר, הוא השלים כן. את החסר, ולמכור אותו, והוא ימכור את מה שהוא קנה בעצמו בחול. אז בקיצור, צריך 1,700 עותקים כדי להיות בעשירייה, בעשרת רבי המכר. עדיין מעט, מה שאפשר לחשוב. כן.
מאוד מעט. הבחור הזה פשוט פנה להמון אנשים בארצות הברית, ו-400 מהם הסכימו לקנות ממנו את הספר, אם הוא יקנה אותו מראש וישלח להם, הוא אפילו טרח להסתיר את זה. הוא הלך לחנות ספציפית, לחנות אחת, והוא אמר להם, שלום, אפשר בבקשה להזמין 400 ספרים מהספר שלי, 400 עותקים מהספר שלי, והם אמרו לו, ברור שזה בסדר, בשמחה אנחנו נעשה, כי למה שהם יגידו לו לא? והכל נפלא, כולם הרוויחו.
אז טוב, אז, לא, אז כנראה שלא כולם כל כך מרוצים מהדבר הזה, יש סופרים אחרים שכבר הביאו תרעומת על השיטה המפוקפקת הזאת, אחד מהם כינה את השיטה מגונה, הוא עצמו טוען לעומתם שהוא בסך הכל שימש כשליח לקוראים אמיתיים שפשוט נמצאים במקום אחר, אם כי הוא מודה שכשהוא קנה את העותקים הייתה לו רק את ההבטחה המילולית של הקונים, ולא בוצע עדיין רכישה של ממש.
טוב, נגיד גם שזה לא הפעם הראשונה שזה קורה, נכון. הדברים האלה. לפני כמה שנים, הניו יורק טיימס העיף מהרשימה הרומן לבני הנאורים, מה שנקרא שם Young Adults, אחרי שהתברר שכמות נכבדה מהעותקים שנמכרו, נקנתה בבת אחת בחנות ספציפית, שזה מחשיד, ולאחרונה, גם המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית השתתפה בחגיגה הזאת של הקידום העצמי הזה, כשהיא קנתה בכמעט 100,000 דולרים עותקים מהספר של דונלד טראמפ ג'וניור, נדמה שקוראים לו Triggered, וזה לא ממש משנה, היא הובילה אותו למקום הראשון ברשימה של הניו יורק טיימס, הוא לא הועף מהרשימה, אבל כן סימנו אותו עם הסימן המשפיל של הפיגיון של הניו יורק טיימס, הניו יורק טיימס דאגר, שזה הסימן של העיתון, הדרך של העיתון לרמוז לקוראיו שמשהו מסריח נעשה כדי להתברג לתוך
זה
הרשימה.
זה נחמד, גם אצלנו, גם את זה אין אצלנו, איזה עיתון שעוד אכפת לו ממה שבאמת ומה שלא באמת. לא קיים.
לא.
תשמע, לפני כמה שנים אנחנו ראינו פה בתוכנית, וזה מדהים להגיד את זה, את המשפט שאמרתי עכשיו, לפני כמה שנים ראינו פה בתוכנית, אנחנו פה כבר שנים ראינו פה את הסופר אריק צ'רניאק על הספר שלו גיבור, ספר שזכה ליחסי ציבור ומסע שיווק מפואר שספרים בישראל לא זוכים לו בדרך כלל בזכות השקעה עצמית של הסופר, פשוט כסף. הוא לא רכש עותקים של הספר, אבל הוא קנה לו טיפול תקשורתי שסופר רגיל יכול רק לחלום עליו, וכאן ברעיון הוא אמר, יש מי שפותח מסעדה ויכול להשקיע במיליון דולר, ויש מי שפותח מסעדה והוא יכול להשקיע ב-100,000 שקל. אז זה המשחק כנראה, למי שיש כסף להוציא 3,600 לירות סטרלינג על זה, כשאנחנו יודעים כבר, כי דיברנו על זה לא מזמן בתוכנית, שההכנסה חציונית לסופר בבריטניה היא כ-10,000 לירות סטרלינג לשנה. אז יש לו יתרון, ויש יתרון, זה קפיטליזם קוראים לזה.
זה נורא והיום, זה קשר, זה קשר אבל מאוד מאוד מסריח בעיניי, אני חייב להגיד ש...
דווקא אבל אתה, שאתה כל כך אוהב כסף, מה הבעיה שלך?
כי צריך...
הנה, כסף קונה הכל.
זה, אבל צריך להכניס כסף. לא להוציא כסף, למרות שיש גם את המשפט הזה, מאיזה סרט הזה, ממוקת ירח? It takes money to make money, נכון?
ברור, הוא ימכור ספרים עכשיו, הוא יכניס כסף.
זה השקעה לטווח ארוך.
נכון.
אז זה מבאס. אני חייב, אנחנו אמרת את זה בפאטוס ככה, שהיה סופר שקרא לזה מגונה,
כן.
אבל אני מרגיש קצת שזה מגונה.
אתה מרגיש שזה מגונה.
כן,
בסדר. אני מרגישה שזה כזה לא מפתיע אותי, שזה ככה קורה.
את אומרת, מפתיע שכל כך מעט עושים את זה. אבל הסיבה שזה קורה כל כך מעט היא שלרוב הסופרים בבריטניה כנראה אין את הכסף כדי לעשות את הדבר הזה.
וגם זה קצת פדיחה פשוט לעשות את זה.
הוא לא מתפדח.
אז זהו, לא.
זה יפה.
אבל זה בעיניי זה קצת, יותר מהכל זה קצת מפדח.
אז את חושבת שאולי אנחנו חיים בעידן הזה שבו עידן טראמפ נקרא לו. שבו אין בושה יותר.
אין בושה.
אתה לא צריך יותר להתבייש
לא,
בדברים.
לא, מה, הוא גנב משהו? לא. הוא שילם מכספו?
מותר, זה הקפיטליזם, זה השיטה. אנחנו בסך הכל, don't hate the player, hate the game. זה המשחק. אז אין בושה יותר. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah.
מה שכרוך, כאן תרבות, אנחנו מאסלה ויובל אביבי, וחזרנו עם הפיות שיבויה ושיקויה בספר שיבויה ושיקויה אפות למדבר. שתי פיות שהן תוצר של החיבור בין טבע טהור ונפלא ושל זוהמה אנושית דוחה. ככה כתוב, אבא שלהן היה נהר, אמא שלהן הייתה עטיפה מבריקה של חטיף מלוח שמישהו שכח באיזה פיקניק. זהו, ברגע הזה כבר אהבתי את הספר.
ברור.
אני חייבת לומר. בסודי סודות, כדי שלא יגידו להן שהן לא יכולות, הן מתכנות לצאת למסע אל המדבר. כל הדבר הזה קורה בספר ילדים החדש של שרון קנטור, שייר שחר שריג, ויוצא לאור ב-125 עותקים בסך הכל, בהוצאה זהירה ועצמאית דפוס בית. כלומר, מעטים מכם יוכלו.
אם בכלל.
לקנות אותו, לראות אותו אם בכלל, וחבל. שרון קנטור היא גם מוזיקאית ומבקרת ספרות, היא כתבה את ספרי הילדים זהירות פופיק ואת זנב, זאת אומרת זנב הוא לא ספר ילדים,
נכון. סליחה.
ספר הילדים זהירות פופיק ואת הספר זנב. שלום שרון קנטור.
שלום, חמודים, מה שלומכם?
אהלן, בסדר גמור, ספרי למה ככה זה דבר יפה, זה חפץ אומנותי נהדר, וגם ספר נהדר, ומעניין אותי למה בחרת להוציא אותו דווקא ככה, ולא בהוצאה...
אני מאוד שמחה שאהבתם מאוד מאוד. כי קודם כל הוא מינורי, זה ספר מינורי, הוא קטן, קצת ציינתם את זה גם בפתיחה שלכם קודם, הוא לא... התרחשויות בו הן קטנות, והאיור בו הוא מאוד עדין, אמרתם שהוא גם כמו יצירת אמנות קטנה, כמו חפץ אמנות, ואני חושבת שבאופן הזה הוצאות גדולות לא כך יכולות לתת משהו כזה. גם לא ברמת ה-level, באמת, של הסיפור, שהוא כאילו קטן ועדין ואין בו כך הרבה הוא-הא, לא לכאן ולא לשם, וגם באמת ברמת החפץ עצמו. גם התכנים, כאילו זה אמרת, יש בו באמת נגיעה אקולוגית, אפשר לקרוא לזה נגיעה אקופואטית. אז גם זה, איך שזה כן מתאים באמת לדפוס בית, ההוצאה הנהדרת הזו, שבאמת מודפסת כולה בבית, על נייר ממוחזר ונצפרת ביד.
עבודת יד ממש.
עבודת יד ממש, כן. כן, שזה קצת נשמע כזה בובוי, נכון? ואולי זה באמת זה, כאילו, נכון, יש תחושה כזאת של, נכון, של בוחשים בסק הקינוע. אבל בסדר, לא, אני חושבת על זה הרבה, כי נגיד אתה סוציאליסט, בסדר, מאיה, בואי נגיד. נגיד שאתה סוציאליסט. אז אתה כל הזמן מתחבט, כי אתה אומר, אני רוצה לעשות דברים יפים ואקולוגיים וחתכניים, ואז ישר אתה נהיה הבן אדם הזה, כאילו,
זה הטרגדיה, כי אתה רוצה להגיע להמונים, וכדי להגיע להמונים אתה חייב להיכנס לשיטה.
זה לא רק להגיע, שכל אחד יוכל לאפשר על עצמו.
נכון, ולכן, אז אני באמת, אני חושבת על זה הרבה, אין לזה תשובה אחת. אני חושבת התשובה בסוף היא, זה העובדה שאי אפשר להגיע להמונים, או שההמונים יהיו בדבר כזה בשלב הזה, בכל אופן של המהפכה, לא אומרת שאנחנו צריכים לא לעשות כאלה דברים. היא לא אומרת, כי זאת גדיעה שגויה. אנחנו צריכים כל הזמן להמשיך לדבר על הדברים ולרצות שהם יהיו כאלה, ותוך כדי גם להמשיך עם אותם עסקי היוטה שלנו.
טוב, יכול להיות שאחרי התוכנית הזאת המונים הסתערו על הוצאת דפוס בית.
על האתר שלכם, צריך להגיד שהחנויות גם כן מוכרות ספר באתרים, זה לא רק מי שמסתובב בשכונת גן החשמל יכול לקנות לעצמו עותק. העותקים קיימים, אפשר לקנות אותם אונליין,
ואפשר להדפיס עוד, זאת אומרת, הם עושים את זה, זה היופי גם, נכון?
נכון, אני לא יודעת, אבל כן, אבל זה גם חלק מהעניין, זה שכן זה נשאר מצומצם, זה לא נהיה פתאום באמת איזה מס פרודקשן, אנחנו לא נשלח את הדפים האלו למזרח ונחכה שיתפרו לנו אותם שם בזול, זה לא יקרה. כמו הדגלים האלה ביום העצמאות, דגלי ישראל, שכתוב עליהם Made in China,
כן, הרבה פעמים גם זה, יש שם כל מיני שגיאות באיך שהדגל נראה, זה הפוך, זה לא מותאם, כי
הייתי רוצה להגיד ששמתי לב לזה לבד, אוקיי.
בואי רגע, אנחנו דיברנו על האקולוגיה של איך עשיתם את זה, אבל בואי נדבר רגע על התוכן עצמו. אז קודם כל באמת שיבויה ושיקויה תולדה של זיהום, שאימא שלהם היא שקית, היא באה ומזהמת את הנהר.
לא להגיד ככה על אימא של מישהו.
יש הרבה... אימא זה דבר נהדר.
יש הרבה אימאות מזהמות. לא?
לא, מה פתאום? כל האימהות שלמות.
רק הבריאות היא רעילה, אני מבין. בסדר.
בוודאי, בוודאי. אבל ראית, נתתי דווקא את העטיפה של החטיף, נתתי לאימא.
נכון.
כן, אבל שוב, אתה יודע, זה לא דיכוטומי. קודם כל, טוב, אתה יודע מה, בוא נגיד, כן, הצהרה ברורה, כל הזבל, וואו, עכשיו רואים כמה זבל יש, תשמעו, אתם מטיילים קצת, כי אין ברירה, נכון, אנחנו לא נוסעים לחול, אנחנו מטיילים. זה באמת, וואו, זה פסיכדליה, כמויות של הזבל, בכל מקום. שמתי לב אבל שככל שהמסלול ההליכה הוא יותר למיטיבי לכת, ככה יש בו פחות זבל. אפילו כמעט בכלל לא באזורים ממש שקשה להגיע אליהם, ככה שאולי זה צריך להיות המדרג שלנו. אבל כן, זה נורא. כמקובל אצלי, אבל זה לא לגמרי דיכוטומי. כלומר, עובדה שהיחסים האלו בין עטיפת החטיף לבין הנהר, כן, הולידו... פיות חמודות.
אבל פיות קווץ'.
אין פיות קווץ', זה הסוג, כן, זה סוג קצת נחות של פיות, נכון. הם באמת, הם בקסטה נמוכה בעולם.
ותראי, לא נספר בדיוק מה הולך שם, זאת אומרת שאין ספוילרים, פשוט נחמד לגלות את הסיפור בעצמך, אבל בגדול כבר בעמוד הראשון יודעים שהמסע שלהם, הם רוצות לעשות מסע סודי, כדי שכל מיני רוחות וגמדים לא יקצצו את כנפיהן ויוציאו להם את הרוח ממפרשים, אבל זה, זאת אומרת, המבצע הזה הוא לא מבצע מסובך במיוחד, הם פשוט
לא, הוא לא מבצע מסובך, לא, הסיבוך הוא...
הוא כמונו, אנחנו רוצים לצאת למדבר בשבת.
ואומרים לנו, יאללה, איזה וג'רס, מה תיסו, מה חם, יהיה מלא אנשים, לא כדאי לכם עכשיו, ואז אתם כן עושים, והכל די בסדר, יש כל מיני דברים שקורים, ויש דברים יפים לראות, אבל כן, זה מה שאמרתי עם המינוריות. לא קורית שם דרמה גדולה מאוד.
תשמעי, מה זה דרמה גדולה? גם בתירס חם לא קורית דרמה גדולה. זה אחד מספרי הילדים הכי מצחיקים. כאילו, באמת.
אתה יודע, קראת ניתוחים על תירס חם, ואתה יודע שקורית שם דרמה גדולה.
אין תירס, הילדים מתאכזבים, ואז יש תירס. בואי, זה לא דרמה.
לא, יש לנו את הדרמה של הציפורים, של המיינות.
נכון, בואי נדבר על המיינות.
יש את הדרמה של המיינות.
את שופכת את דמן של המיינות.
תראה, אבל זה נכון, זה מה שקורה, וגם פה, הנה, כמו שאנחנו צריכים להיות מסוגלים על אף הליברליות שלנו, כלומר, בעיקר שלך, מאיה, ואני קצת משוחות ממך, על אף הרצון שלנו להכיל הכל, אנחנו צריכים להגיד, כן, זבל זה לא טוב, וגם, מה, הנה, היא ציפור מרושעת, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד את זה.
אין ציפורים רעות, יש ציפורים שרע להן.
יובל מאוד התקומם, זה מאוד חרה לו העניין הזה.
אני נורא אוהב מיינות, אבל זה נכון שאין לי פולש.
למה אתה אוהב אותן? זה כבר מעניין.
אני גם אוהב מאוד אורבים, שהם גם כן נתפסים
כציפור
מרושעת.
אתה ממש צריך לבדוק את עצמך. אני רק אספר שהסיפור הזה התחיל בעמדה אפילו עוד יותר מינורית. הוא כבר נכתב לפני כמה שנים, כשרק התחלתי להבחין במיינות, לפני איזה 4 שנים, אתם התחלתי באמת לשים לב לציפור הזה שנמצאת יותר ויותר, והתחלתי לקרוא עליה באתרים של החברה להגנת הטבע וזה, והבנתי באמת שמדובר באותו מין פולש. הסיפור בקיצור במקור, בגרסתו הקצרה, הוא היה הזמנה למגזין של פסטיבל אינדי נגב, שהבינו פתאום שהם לא רק פסטיבל מוזיקה אינדי, אלא שמתחילות להגיע משפחות ורצו לתת קצת תכנים, אז הם הוציאו איזה מין מגזין, וגרסה קצרה של הסיפור הופיעה בתוכו. אז אני אומרת, עצם זה שזה כרגע בחנויות בטלוויזיה מבחינתי, זה זוזה למיינסטרים יחסית לסיפור הזה ולאיפה שהוא התחיל. אבל כן, באמת, המיינות זה דבר מאוד מעניין, בכלל הסיפור של מינים פולשים. מישהו כתב לי אתמול שכרגע יש רשות לירות במיינות. אני אומרת לגבי העמדה שלי על זה, אני צריכה לבדוק.
מה, מה, איך לירות בהם?
רוגטקה.
אין לך רוגטקה?
אין לך רוגטקה?
אבל המלחמה הבאה היא תהיה במקלות והבאה. אבנים, אתה חייב להיערך.
לבן שלי אפילו אין רובי צעצוע. עד כדי כך אני ליברל פוץ.
אוי ואפוי, כמה אתה הולך לשלם על זה כשהוא יהיה גדול. אני לא יודעת כמה יעלה טיפול אז, אבל בסדר.
אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום. יש פה גם בעצם שיר, נכון? יש שם שיר והנחיות לפי איזה מנגינה יש לשיר אותו. זאת אומרת, יש פה גם, זה ספר אינטראקטיבי נאמר.
אוקיי, אז יש לי סיפור של שירים בספרים בכלל, נכון? יש המון ספרים שמכילים שירים, בכלל הספר הזה גם יש בו קצת כזה מין מחווה קטנה של אהבה לנורית זרחי, שבהרבה מהספרים שלה יש שירים, ואני לאורך השנים כשאני קוראת ספרים לילדותיי ולילדים של אחרים, כי אני עושה גם הקראות, אז אני פשוט שרה את השיר באיזושהי מנגינה, ואני זוכרת אותה, וזאת מנגינה קבועה. אז שמחתי להכניס שיר, וכן כתבתי באיזה מנגינה, כי זה שיר קיים, השיר הזה...
אז זהו, אני לא זיהיתי, את יכולה בבקשה לשיר לנו רגע?
או, מאיה, את כל כך תשלמי על זה.
אבל את הולכת לעשות את זה, נכון?
אני היא זכלילה, אני היא גחלילה, מקוקה נעים להכיר. אני אעצור כאן.
לא, זה היה נפלא.
אני והסבתא.
אני והסבתא, אוקיי, אוקיי.
והשיר הזה היה הפתיחה של תסקית, על זכלילה, גחלילה ומקוקה, שבעצם הסיפור שלו בקטנה מופיע כאן בתוך הספר. וכתבתי אותו מזיכרון, ולקראת הפרסום של הספר, הייתי בעצם בקשר עם כל גדולי הרדיו מבחינתי, האנשים שגדלתי על ברכיהם הרדיופוניות, שזה כל אנשי לבת ולבן ולמי שמתעניין, והם עזרו לי ככה להגיע, הם לא זכרו כמובן שום דבר.
מעניין, אני גם לא זכרתי שזה מלבת ולבן ולמי שמתעניין, שכמובן שהקשבתי לזה. ספרי לי, ספרי לי, איזו, מה עשייה, זה זה.
נכון? כן, כן, זה זה.
את רואה? מאיה לא רק דורשת מאחרים, היא גם מבצעת בעצמה.
נכון, היא גם בעצמה שרה יפה כל כך.
אני רק מחכה שמישהו יבקש ממני לשיר. זה פשוט, זה הדבר.
שיבויה ושיקויה, אפות למדבר, שרון קנטור.
ספר מקסים, שרון קנטור.
וגם לא הזכרנו שבסוף יש בו עוד איזה חוברת קטנה, מדריכון פיות ליצורי מדבר, שבתוכו גם יש את דמות הטייל המטנף. אנחנו כמובן שכולכם לא טיילים מטנפים, אבל למי שכן עושה את זה...
אני טיילת מטנפת, אתה לא. אני מוכנה לקחת את התפקיד הזה סתם, כי מישהו צריך להיות מטונף.
אני פשוט לא מטייל, אני הגבולות הצפוניים שלי זה הירקון. שרון קנטור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו עליכם. אתמול בבית הספר למדעי התרבות בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, התקיים סימפוזיון סוף השנה של סנת המחקר גוף, עדות וקול. הם עסקו בגוף ומחלה בספרות ובתרבות המערבית. אני לא יודע אם תכננו את זה מראש, זאת אומרת, זה משהו זה סדנה שעושים לאורך השנה, הם התחילו עם זה עוד לפני הקורונה, אבל יצא להם בול, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לכל העניין הזה. דיברו שם על דברים כמו ייצוגי גוף בכתביה של המלכה אליזבת הראשונה, או על לקרוא את קפקא ולימפופו. לקרוא את קפקא בלימפופו, אני אוהב את זה. על המחלה כמניפולציה נשית בכתיבה של עמליה כהנא כרמון, וגם על רומנטיקה בצל השחפת. השחפת כמוטיב רומנטי, את ההרצאה האחרונה הזו על השחפת נשאה החוקרת קרינה אלכסנדרוף, שכותבת דוקטורט במסגרת בית הספר למדעי התרבות באוניברסיטה. שלום קרינה אלכסנדרוף.
היי, שלום.
שלום, שלום. תספרי לנו קודם כל על מה המחקר שלך, והאם האם מחלה ושחפת זה המוקד שלו.
לא, פשוט לא, אבל אני רוצה להגיד, סדנת המחקר באמת עובדת על גוף ועל עדות וביטויים גופנים כל השנה, והקורונה נפלה מבחינה מחקרית לידינו כמו...
כפרי בשל.
כפרי בשל, כמתנת מאוד צפויה ו... והיינו חייבים, ממש היינו חייבים לתת לזה את הדעת, והיה סימפוזיון מרתק באמת. אני לא כותבת על מחלות, אני כן מתייחסת לשיגעון ולהפרעות השונות שהטרידו מאגרים יהודים במפני המאה ה-20, שבעצם היה צריך מהר מאוד להחליט מי אני בעצם בקשר לזהות שלי. והדבר כל כך חשוב הזה שמטריד אותנו בעצם לפי דעתי עד היום, העביר כמה אנשים על דעתם, והמשוררים פשוט ידעו לנסח את זה בצורה אטרקטיבית.
נגיד שהדוקטורט שלך, לפי מה שאני מבין, עוסק בחוויה היהודית של המאגרים לארצות הברית במפני המאה ה-20, זאת אומרת, המשוררים והסופרים היידים שהגיעו לניו יורק והסתו במין קהילה כזאת של ספרות ותרבות ואינטליגנציה.
הרבה לפני הרשת החברתית וכל הפייסבוק, ותחשבו כמה מקומות יש לנו להביע דעתנו, מצוקותינו, תסכולנו, בלי טלוויזיה, בלי רשת מדיה חברתית ובתי קפה. אנשים מאוד מוכשרים ישבו וביטאו את המצוקה שלהם, את הקשיים. הקשיים היו בעיקר כלכליים, אבל גם לאינטליגנציה לא היו הרבה אפשרויות להביע את עצמה, והשחפת לדוגמה היא הייתה מבחינתי מובן מאליו לדבר על זה בקונטקסט הזה, כי כל העיר ניו יורק סבלה, אבל איפה שהיה בטנמנט, איפה שגרו בבנייני הדיור, איפה שגרו המאגרים היהודים,
בשיכונים, כן,
בדירות הקטנות האלה, בכוחים שלפעמים שתי משפחות, בלי חלונות, עם תנאים סניטריים גרועים מאוד, שמה ישבה המחלה הזאת, והמשוררים והסופרים, זה היה המקום שלהם לקחת אותה ולשחק איתה, גם במחאה וגם כמטאפורה ספרותית יצירתית.
אז תספרי לנו קצת על שני הקצוות האלה, המחאה והמטאפורה. איך הם עשו את זה? את דיברת אתמול על משורר ספציפי, נכון?
אני דיברתי על מני לי. מני לי בעצם הוא משורר מדהים, יהודי שבעצם גורש מברית המועצות באבון השתתפות במהפכה הסובייטית. הוא הגיע לארצות הברית ב-1905 כשהוא חסר כל, אבל בחור צעיר נאה מאוד 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 מוכשר, והוא כתב שירה. בעצם הוא התברג עם חבורה דיונגה, כאילו the young ones, שהם ראו בעצמם את המחדשים של הקול היידי אחרי הגלותיות של שלום עליכם ושל מנדלי מוכר ספרים. הם ראו בעצמם באמת החלוצים והקול החדש של היידיש. בתקופה הזאת באמת היו כמה מאות אלפים, היהודים היו חייבים מאוד מהר במזרח אירופה לחשב את מסלולה מחדש. היו כאלה שראו בציונות את האור והלכו לשם, אבל מי שהגיע לארצות הברית בעצם הם אנשים שראו בעצמם, לעצמם חובה לקיים את התרבות הזאת ולהרים אותה מחדש.
זהו, אם הם באו לארץ ישראל הם היו צריכים להיפרד מהיידיש.
הם היו צריכים להיפרד מיידיש, וגם היה להם את המשיח שלהם. זאת אומרת, הציונות הייתה שם בתור אידיאולוגיה, היא, היא, היא הייתה חזון שלאורו היה אפשר לחיות וליצור. בארצות הברית בעצם זה שוב, אנחנו שוב במקום זר, אנחנו שוב במקום שבחינה לאומית אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. ולכן, ובהתחלה, בתנאים המאוד מאוד קשים שנוצרו, מני לי בחלה בשחפת, אם אני מתייחסת לעניין השחפת,
כן.
הוא חלה בשחפת בסוף השנות ה-20, 1918-19, הוא מתחיל לכתוב שהתפרצה אצלו המחלה, והוא מרגיש רע מאוד. בהמשך הוא גם עוזב את אשתו וחמשת ילדיו, כי הוא מתאהב אנושות במשוררת רשל ופרינסקי, גם היא מהגרת יהודיה, וביחד הם שניהם חולים, בשלב מסוים שניהם חולים, הוא בעצם גם יורד מנכסיו מבחינה כלכלית, הם עוברים לגור ביחד בתנאים לא כל כך טובים, כשכל החיים לא חייב גם לפרנס את עצמו, גם בסנדות היה, זה גם באיזשהו שלב הוא מנסה להקים מפעל נעליים, אבל כל הזמן הזה הוא כותב, הוא מחבר שירה.
והוא כותב שירה שעוסקת בכיליון הגוף ובמוות ובקשיים הפיזיים.
הוא כותב, כן, הוא כותב הכל, אבל גם למשל בשיר האהבה שהקראתי אתמול, אני נתתי לך, מה ששלחתי זה שיר חזק מאוד שהוא כותב על אדם.
נכון.
הוא שכפן.
תכף נקרא אותו, אני מקווה.
מאוד, והשיר שקראתי למשל אתמול זה אחד השירים שאיציק מנגר אמר. שהם השירים המשובחים ביותר שנכתבו ביידיש, שיר אהבה, שהוא ממש אפשר לשחק בפרשנות שלו בהרבה מהשירים של מני לי, אפשר לשחק בפרשנות שלהם, ולקחת אותם לכל מיני, זה גם היופי בהם. אחד משירי המחאה שלו, שטילר שטילר, שהוא בעצם כותב על המצב הקשה של היהודים בסדנאות היזע, היו אנשים שלקחו את זה לכיוון של שיר מחאה נגד דיכוי עם,
בואי נקרא את השיר הזה, השיר שנקרא ציפייה, נכון? זה השיר שדיברת עליו.
כן.
תקראי לנו?
אני אקרא בעברית.
כן, בעברית ואחר כך אולי איזה שורה שתיים ביידיש, רק כדי שיהיה לנו את הטעם.
כן, כן. דם, ציפייה, קוראים לזה ציפייה. דם לפנות ערב נוטף על גבי הקירות, דם לפנות ערב כפיי הפתוחות מגירות, ובעיניים כמו דלקות בלילות, הציפייה מבקעת אישים אפלות, רוח עם החלונות העצים במיטה, אודם כבוי שברוח בוער בלהיטה, ערב ולילה ובציפייה מאזינים, צעד ברוח די צעדיו עדינים, לא אם הוא בא כסכין הניסית בשערה, דם מעל גב סכינו בזרמה נגרה, לא כיונה אפורה הוא נכנס לעולם, אופר יונה מואר זוהר רחוק ונעלם, ובחיקי כי חיפשה חרדה בעדרים, ואת ראשו למניח לשנת ישרים, הס לפני סף משכני הלילי הוא נרדם, הס כך ישן הוא טיפה קרושה משל דם.
וואו,
דרמטי.
מאוד כן. דרמטי.
דרמטי זה... מאוד. בתרגומו, חייבים להגיד, בתרגומו של שמשון מלצר, באסופה שלו, של בלדות ושירים של מני לי.
אז בואי נשמע רגע קצת
ממש ביידיש. ממש כמה שורות.
בלוט פון פרנחט, טריפ טרופ, אויף די ונט, בלוט פון פרנחט, אויף די אפנהן, Und in die Augen, wie streift es die Nacht, warten durch dunkle Feuer und brennt.
נהדר. אני מת על זה, אני...
זה נשמע טוב ביידיש,
אין מה להגיד. זה תמיד נשמע יותר טוב ביידיש, אין מה לעשות. אז רגע, הוא מתעסק גם במחאה הזאת, אבל הוא גם מתעסק בצד הרומנטי של המחלה, כי הרי אנחנו יודעים ששחפת שימשה משוררות ענוגות כדי להתמסר לצד הרומנטי שלהם ול...
כן, הם ראו את זה כדבר רומנטי גם כשהם היו בתוך הדבר הזה?
כן, כן, לגמרי. יש אתר שנקרא... famous people who died of tuberculosis, תאמינו או לא, ויש שם ממש, הוא מאוד אסתטי, הוא מאוד ידידותי, יש בו עשרות רבות של אנשים הוגים ומנהיגים ומובילים, והם כולם, אני חושבת שבגלל שזאת הייתה מחלה שתקפה אנשים כל כך מוכשרים, היא קיבלה PR רציני מאוד. זאת אומרת, כשכתבו, שופן כותב על התסמינים. עכשיו, זה תסמינים מזעזעים, זה יריקות דם ושיעול ומגיל, באמת מגיל. אבל הם ידעו, למשל, סוזן סונדה כותבת שזאת מחלה, קוראים לה גם באנגלית consumption, היא כאילו מחלה את הגוף, והמטאפורה של המחלה הזאת מבחינה נפשית, גוף נפש, זה שהיא תשוקה. היא יוצאת מתשוקה, מבערה מאוד גדולה, שבעצם מחלה את הגוף, והיא מתקשרת לאהבה, אופרה לבוהם, הגיבורה היא ממש מתעכלת בתוך עצמה, מתוך זה שהרומן של האהבה שלה לא יכולה להתממש.
קרינה אלכסנדרוף מבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה.
מעניין אם זה קרה עם הקורונה באיזשהו אופן.
אין שום דבר רומנטי בקורונה, למרות שאת יודעת, אנחנו כולנו בבידוד, ואתה נמצא בבית אחד, מה נותר לך לעשות חוץ מסקס? כאילו, באמת.
לכתוב שירה, רגע.
אופה, הנה.
קודם עושים סקס, ואז כותבים על זה שירה, ואומרים, בזכות הקורונה עשינו סקס, וזה היה נהדר, וכולנו מאוד שמחנו בבתים ובבידוד.
קרינה אלכסנדרוף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה, בכיף.
להתראות. בוא נשמע את רחל, שחפנית, משוררת. בבקשה.
גפן שמתרחש נשלח ממך לך מזמרת ליבי כל שיד לעצם לא עקרה משורש וכדים הזעם לא שדף עוד בי כל שיד לעצם לא עקרה משורש זעם לא שלף אותי הרפד התנה זיכרונות כנרת ואת שמי הבוקר בצגן זעם הצהריים במחבותי סב על חלקת המים פתועת העושר בעלות ימי זאת תועת העושר בעלת שורתן ואשלח אליך על מסמך השי זאת תועת העושר בעלת שורתן ואשלח אליך אל תשמח לשם זאת תורת העושר בית שולטן ואשלח אליך אל תשמח לשם
אלה היו ישראל גוריון, אסף אמדורסקי ויהודה פוליקר, ששרים שי, שרו שי, טקסט של רחל, נכון? אנחנו כאן תרבות, מה שקרו, חזרנו עם פינת גנזים, אנחנו חוזרים היום לנחיתה לירח, היום לפני 51 שנים, לפנות בוקר, אחרי שהנחית בשלום את אפולו 11 על הירח, מפקד המשימה, האסטרונאוט ניל ארמסטרונג, פתח את הדלת ויצא לסיבוב על אדמת הירח. שזה באמת דבר שעדיין הדעת לא תופסת.
אם הוא עשה את זה בחללית שכוח המחשוב שלה היה יותר קטן, כמו שאוהבים לומר, מאשר כל טלפון סלולרי שכל אחד מאיתנו מחזיק בכיס האחורי.
אין לתאר.
אין
ולכן
לתאר.
יש אנשים שחושבים שזה לא קרה מעולם.
כן, זה
בתוכנית שלי על קונספירציות. העיתונים באותה תקופה עסקו בעניין הזה באובססיביות, וגם מוספי הספרות כמובן. בעיתון דבר דיווחו בהתרגשות שאברהם שלונסקי ביקר בלשכת המידע של אפולו כדי לחזות בתרומתו מיוחדת לתערוכת מחקר חלל אשר התקיימה במרכז התרבות של ארצות הברית בתל אביב. שלונסקי תרגם את דברי המשורר האמריקאי הנודע ארצ'יבלד מקליש, שנכתבו בהשראת מבצע אפולו 11. לצד זה מופיעה תמונתו של שלונסקי עם הכיתוב, בתמונה נראה אברהם שלונסקי בעת שיחה עם ראש שירותי ההסברה של ארצות הברית בארץ, מר טרנס קטרמן. מעל הכתוב נראה דיוקנו של המשורר מקליש.
זה מדהים שכאילו פעם לקחו משוררים לעניינים שכאלה.
כן, לקחו. ואם לא לוקחים אותם, הם באים לבד. יש לנו היום את עודד קרמלי, יש לנו משוררי חלל.
נכון, יש משוררי חלל, בהחלט. יש כמובן את הדברים עצמם שהוא תרגם, שלונסקי, וכך כתב מקליש. תפיסת הארץ בימי הביניים העמידה את האדם במרכז הכל. תפיסת הארץ בימי הגרעין העמידתנו בלא שום מקום, אף לא מעבר לגבולי התבונה, אבוד באבסורד ובמלחמה. תפיסה אחרונה זו עשויה להביא גם תוצאות אחרות, כיוון שנתחוללה במוחם של בעלי מסעות, הרואים אשר היו גם בני אנוש, הרי היא עשויה לעצב בליבנו עיצוב חדש את דמותו וצלמו של המין האנושי. לא עוד אותה דמות נועלת שבמרכז, לא עוד קורבן מושפל ומשפיל שמעבר לשולי המציאות עיוור ממסתמה. סוף סוף עשוי בן אדם להיות את עצמו. לראות את כדור הארץ בהווייתו האמיתית, קטון וכחול ויפה מראה מרחף באותה דומיית נצחים, הרי זה לראות את עצמנו רחובים בחברותה על בימתי ארץ, אחים באותה חמדה זוהרת בכפור הנצחים, אחים היודעים אתה, כי אכן אחים המה.
איזה יופי, יובל.
איזה יופי, אבל איזה שטויות.
זה לא קרה.
לא קרה. הם עמדו שם ואמרו, נחתנו על הירח, מעכשיו נבין שכולנו אומה אחת גדולה, אחים, ואז המשיכו המלחמות.
כן, אנחנו נהיה ספינת חלל אחת, ספינת חלל ארץ. לא קרה. עוד יש בכתבה טקסט קצר של ארנולד טווינבי, היסטוריון בריטי שכתב מחקר עצום על עלייתן ונפילתן של תרבויות. הוא כתב ככה, משמעותה של הנחיתה על הירח היא בכך שהיא מכריחתנו לראות פנים אל פנים את הפער המגוחך, אך גם המסוכן, בין הישגינו הטכניים ובין הישגינו המוסריים, ועקב כך לעשות למען גבור עליו. הפער הוא גדול והוא מתרחב מיום ליום. משימת דורנו היא איפה להעלות את רמתנו המוסרית, עד כדי כך שנהיה מסוגלים להשתמש באופן נכון בכוח להיטיב ולהרע, שמעניקה לנו הקדמה הטכנית. הנחיתה תישאר חרוטה בזיכרון האדם, אם אמנם יימשכו חיי האדם ועם היום הזיכרון עלי אדמות, כמעשה יוצא דופן, כמו בניין הפירמידות, המקדש של אנגקור פאט וארמון ורסאי, בזבוז חסר תועלת זה עומד בניגוד לכל אחריות, כל עוד סובל רוב האנושות ממחסור במזון, לבוש ודיור. מבחינה מוסרית, ניתן להצדיק את הנחיתה על הירח רק במקרה שהיא תוליך לחיסול המלחמות. אך במקרה זה היא תהיה מוצדקת יותר מכל, שכן המלחמה היא שימוש לרעה ברוח ובכסף יותר מבניית פירמידות או חקר חלל. מלחמה בנשק גרעיני ובקטריולוגי תהיה כה מחפירה עד שהאנושות תהיה ראויה לגורל שהיא תזמן לעצמה בפשע נורא זה.
תשמעי, אני רוצה להגיד
הביטי.
דבר מה. די ממרחק ההיסטוריה, וקל כמובן להגיד בדיעבד, קל מאוד לראות שההיסטוריונים צדקו, לפחות לפי שני הקטעים האלה, ובעוד שהמשוררים טעו טעות מרה. וזה משהו לחשוב עליו כשאנחנו שמים את יהבנו על כל מיני משוררים שיפענחו עבורנו את המציאות. באותו טקסט יש גם שיר בכתב ידו של שלונסקי עצמו מתוך הספר משירי הפרוסדור הארוך. זה לא קל להקריא, כי זה כתב ידו, אבל נעשה את זה בכל זאת. גלגול שני של כוכבים, נקרא השיר. בן האדם ידע את כל הכוכבים, צי החלל יבוא אל כל המזלות, והם ינוסו אל השיר, לחיות בו את בדותם לעדי עד כלילי גויים, כבני מלאכים של אגדות, כמשך הסמלים של כל חוכמות הרז, אשר בבוא איתם לגבוע בעליל ובתבונה, ונצררה נפשם בצרור חיי שירנו, גלגול שני של משמעם האמיתי. הו, רות יקרה, הגידי לסיגלי, שכבר המום אני רואה אותה, כבר היום, סליחה, אני רואה אותה ברור, עומדת פרחונית בכביש של מעלה, בציפייה לטרמפ אל הירח, ולעת שובה הביתה שר השיר, על נצח כוכביהם של סב וסבתא. ואם הדבר, בכל זאת צריך משוררים, נכון?
כן.
בכל זאת צריך משוררים. כדאי. עם הדבר הזה אנחנו צריכים לסיים. נגיד תודה לאירה וקסלר ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו תוכלו לשמוע את המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב, מחר.
להתראות.
Save my soul.